דבר על זה.
מאחורי הגב, אה? כשכאלה שהולכים עכשיו לישון, כן.
כן. תשמע, גם הפוליטיקה לא הלכה לישון בחופש הגדול הזה. היא חוגגת שנה שעברה, היינו בערב בחירות, ועכשיו אנחנו, נראה לי גם בערב בחירות בבין הזמנים הזה.
מאוד מקווה, מאוד מקווה.
שמה, בחירות?
בטח, אני מאוד מקווה. למה? ככה, מפני שאתה לא מבין, אנחנו הולכים לתוך מלכודת, למעשה לא הרווחנו שום דבר. יש לנו את ניסן קורן, יש לנו את הבגץ, מככב, הוא שולט הדרך היחידה, ונתניהו הולך בדרך הבטוחה לכלא. הדרך היחידה לעצור את זה זה בחירות, ואני מאוד מאוד מקווה שהח"כים שלנו יצביעו בעד פסקת ההתגברות, גם אם זה יביא להפלת הממשלה.
אני מתנגד.
הנה, אז יש לנו על מה לריב.
אני מתנגד ואני אגיד לך, אתה יודע מה, בוא נצא לכותרות ונחזור לזה וליתר העניינים. נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. בצלאל, שלום חיים. אף אחד מכם לא שואל, לא שואל מה אני חושב על הבחירות, או שזה לא משנה.
קדימה, דבר. אתה מהמטרילים, נראה לי.
אני האמת חושב ששלוש פעמים בשנה זה מספיק. אני עם בצלאל בעניין הזה. פעם רביעית זה כבר קטסטרופה.
לא, לי אין בעיה עם בחירות רביעיות גם כן. אבל בואו נחכה עם זה לתשין פייה, לפחות שזה יישאר על שלוש בשנה.
בואו נרוץ לכותרות וניתן לכם להתווכח על השאר. צהל ממשיך לשמור על דריכות בגבול הצפון. אחרי התקרית בחוסלה יש חוליית מחבלים שהניחה מטענים סמוך לגדר. עם זאת, במערכת הביטחון מעריכים כי לחוליית המחבלים אין קשר לסוריה או לחיזבאללה. צהל תקף הלילה תשתיות טרור תת-קרקעיות של חמאס בתגובה לשיגור רקטה אמש משטח הרצועה לעבר ישראל. הרקטה יורתה על ידי מערכת כיפת ברזל, בחסדי שמיים לא היו נפגעים, אך לכמה רכבים נגרם נזק. את הידיעות מסר כתבנו קובי פינקלר. קבינט הקורונה צפוי להתכנס היום לדיון על החלטות לגבי המשך ההגבלות הנוגעות בין היתר לבתי כנסת ולערים חרדיות. פרויקטור הקורונה גמזו הצהיר אתמול כי אין לנהוג בפזיזות בהחלטות על הסרת ההגבלות הקיימות. בארצות הברית ובברזיל הובחנו עשרות אלפי חולי קורונה חדשים ביממה האחרונה. כלי תקשורת בבריטניה טוענים כי מספר המתים מהנגיף באיראן גבוה פי שלושה מהנתון בפרסומים הרשמיים. דובר הבית הלבן הבהיר הלילה שאין כוונה לדחות את הבחירות שהתקיימו כמתוכנן בשלושה בנובמבר 2020, ואף הוסיף כי הנשיא טראמפ ינצח שוב. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר במזג האוויר, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, בוקר טוב, בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', שישי נוימן הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:02, חיים, לפני שנתווכח, ניתן המאזינים שלנו גם להביע את דעתם, הם יכולים לכתוב לנו באתר, באפליקציה וגם בוואטסאפ, 055-333-9393. עכשיו, למה אני נגד פסקת ההתגברות?
לא, אתה לא נגד פסקת ההתגברות, לא, אתה לא נגד, נגד שהח"כים שלנו יצביעו בעדה.
אני נגד הטרלה של האופוזיציה. ינסו לאתגר אותנו השכם והערב, וכל הצדיקים האלה מימינה, שפתאום מחפשים איפה להיראות צדיקים יותר מי, אני לא רוצה להגיד מה, לא יגידו לנו מה לעשות, לא יגידו לחברי הכנסת שלנו מה לעשות, לא יאתגרו אותם השכם והערב עם כל מיני הצעות חוק שנועדו להטריל, כי אין להם שום סיכוי לעבור. ראינו את זה בוועדה איך זה נקרא? הוועדה לניגודי העניינים של השופטים, שלא היה לזה שום סיכוי לעבור, והח"כים החרדים נבוכו בסיפור הזה. כלום, פשוט. או שתיכנסו לקואליציה במחיר שנתנו לכם, או שתהיו בשקט. זה הסיפור.
אז למה לא אמרת את זה כשעשו את ההטרלה של חוק ההמרה? למה את זה כן?
למדנו דברים, אתה יודע.
לא, אז למדנו שאם כחול לבן הלכו ונכנעו להטרלה הזאת, אז אנחנו, זה לא הטרלה, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו. ואני רוצה להגיד שהנושא הזה של פסקת ההתגברות, זה בנפשנו הדבר. אנשים לא מבינים, אני הרי חי את זה. אנשים לא מבינים מה זה חוק פסקת ההתגברות, מה זה שבגץ היום, אתם יכולים לראות, הם עושים מה שהם רוצים. הם כבר איבדו כל רסן כבר, מה שהם רוצים. וזה יגיע אלינו, זה יגיע לתחנה הזאת, אני לא רוצה אפילו להביא להם רעיונות, אבל זה יגיע לתחנה הזאת, תזכור שאמרתי לך.
ולכן? כן, צריך לתמוך גם אם זה לא עובר?
בוודאי שכן. אנחנו צריכים, קודם כל, מי אמר שזה לא יעבור, אבל
אין סיכוי, אין סיכוי.
לא,
בליכוד יש צדקנים, ימינה והחרדים לא מצליחים להעביר את זה, והאופוזיציה לא תתמוך בזה.
אוקיי, תשמע, אז אני לא, אני אומר את דעתי, ואני זועק אותה.
כי דווקא הילד שקט, שצועקת את זה, עכשיו צריך להעביר את זה, איפה היא הייתה כשהייתה שרת משפטים, אז היא אומרת, היא אמרה את זה כאן פה במהדורה המרכזית, היא אומרת שמה לעשות שכולנו התנגדו.
תראה, אנחנו יכולים לדבר בלימוד. המציאות, אני חדור מטרה. המטרה היא נורא פשוטה. אנחנו עדיין בסכנה. אנחנו בסכנה מאוד מאוד גדולה, כי יש לנו בגץ, יש לנו מסר משפטים, יש לנו מערכת שלמה שסוגרת עלינו, ואנחנו בינתיים יושבים בפסוטים, רגל על רגל,
ולא מבינים... נהנים לראות הפגנות נגד נתניהו כאן כמובן.
כן, שזה באמת פחות מעניין אותי, זאת אומרת, ההפגנות האלה יהיו ויישארו...
כן, לא מפריע לך שמפריעים שם לשכנים בסביבת בית ראש הממשלה, לא מפריע לך
ולא הפריע לי שהפריעו לשכנים של גם מנבליט בזמנו, השכנים הם באמת, אני באמת
צריך... אפשר להגיד לך הפגנה מתחת לבית ב-11-12 בלילה?
בוודאי, אתה חושב שאני בעד ההפגנה הזאת? אני יותר מזה, אם אתה שואל אותי, אני בעד אותו פמיליה, שאני לא מאמין שאני באדם פעם ראשונה. שיבואו הימנים וגם יעשו את מה שהם יודעים לעשות, את המופע שלהם. הימנים שותקים, כי הימנים שותקים, ולא ברור למה.
הימנים ממלכתיים.
הם לא, הם חושבים שהם שולטים. זו הבעיה האמיתית. הם חושבים שהם שולטים. ואין להם את אהוד ברק שיקח 2 מיליון, או אני לא יודע כמה מיליוני דולרים מקרן וקסנר ויממן את ההפגנות הללו.
זה ההבדל, חיים, זה ההבדל. לאהוד ברק מותר לקחת 2 מיליון שקל אם הוא לקח בצורה לא ראויה, ולשמאלנים מותר לקחת הרבה דברים, ולעשות הרבה דברים, ולגייס כספים אולי לא חוקיים בעולם.
ולהתקהל צמודים בקורונה, ולחרדים אסור 10 במניין.
לחרדים אסור 10 במניין, לנתניהו אסור לקבל סיוע מהמשפחה שלו למימון המשפט שלו. מה שלשמאל מותר, לימין אסור, צריך לקלוט את זה. ועד שלא יהיה פה רוב ברור לימין, לא יהיה שינוי. וכרגע אין רוב ברור לימין, אז לכן אתה אומר צריך בחירות עכשיו.
נכון, כדי להציל את מה שאפשר, כי עוד מעט גם לא יעזור. עוד מעט גם לא יעזור שיהיה רוב לימין, זה מה שאתה לא מבין. כי ברגע שביבי ייפול, הוא ינצח. בשום שהימין פה שולט. וגם טראמפ ינצח, תרשום לפניך.
גם נתניהו ינצח וגם טראמפ?
כן. הימין תמיד ינצח.
כן, אבל גם אם הימין ינצח, הוא יפסיד.
זה מה שאני אומר. לא.
אז מה זה יעזור בחירות?
לא, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה משהו מאיתנו. הרי זה על חודו של כל ברגע שיהיה לו את הרוב, יהיה את הפסגת ההתגברות. זה הדבר שאנחנו פשוט תולכים פה כמו לוליינים. אני מרגיש שזה משהו משמיים, זה לא כולנו.
הכל משמיים.
לא, לא, אבל אני מרגיש שקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא ככה. זה ממש, תראו, כל 3 מערכות בחירות האלה, זה גם להגיד לנו משהו, זה גם כל מה שקורה לנו, גם זה שמוצאים אותנו בבתי כנסת, גם אנחנו חלק מזה, גם אנחנו אשמים, גם אנחנו כאילו עמדנו, אני רוצה להגיד משהו, שעמדנו מול, אם היה עכשיו את שלטון שמאל, שיהיה ברור, היה פה עכשיו חוק גיוס, היה פה גזירות מאוד מאוד קשות, שלא תבינו לא נכון.
אם השמאל היה עולה?
אם השמאל היה עולה, כן.
ואם היינו חלק מקואליציה כזה?
אנחנו לא.
לא, ואם היינו קבלים כל מה שאנחנו רוצים, כי השמאל יודע להבטיח, ועוד יותר יודע לקיים מה שהימין לא באמת יודע.
אני מסכים איתך. אני חייב לומר שאני מעדיף, אם ברגע שביבי נופל, אני מעדיף שלטון שמאל, מפני שאם לא, הבגד שולט. אני מעדיף שמאל רך כמו עבודה, כחול לבן, אפילו לפיד, מאשר הבגד שהוא אנטי יהודי.
כלומר, חיים ולדר לא מעניין אותו שלטון הימין, מעניין אותו שלטון נתניהו.
זה לא שלטון נתניהו. נתניהו הוא הוכח כאדם הלא בינוני. מי שמבין איך זה עובד, האנשים כמו אהרון ברק מעדיפים אנשים בינוניים שהם יוכלו לשלוט. כל אדם אחר, תסתכלו בזה, אם יבוא אדם אחר חזק, אין לי בעיה איתו. אבל כרגע היחיד שעומד מולם, וזו העובדה, אם רוצים להבין, חושבים שאני ביביסט, לא מבינים ש... אם השמאל כל כך מתאמץ, תראו כמה הוא מתאמץ, מדבר פה על מאות מיליון שמושקעים באדם אחד, כנראה שאנחנו צריכים לשמור עליו. עם כל הבעיות שלו.
טוב, כמה תגובות כבר שגמיות ממאזינים. אחד כותב, עדיף לשתף פעם אחת פעולה עם האופוזיציה, בשביל יום אחד להעיף את הרודנים האלה מחיינו, לפני שהם יהפכו את המדינה למדינת כל אזרחיה.
בדיוק ככה.
טוב, אנחנו נפתח עם דיווח ביטחוני קצר, כי היו אירועים בלילה גם בצפון וגם בדרום. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, בוקר טוב. קובי?
כן, אני איתך.
עם מה נתחיל? עם משהו יותר חמור.
הצפון. תשמע, כבר 10 ימים שכוחות צהל פזורים שם ופרוסים לאורך גבול הצפון. ולפני כמה ימים מבחינים הכוחות הצפיתניות שם במרחב רמת הגולן, ברועי צאן כביכול מוסווים, שמגיעים כל כמה ימים לכיוון מוצב נטוש, אבל נמצא בשטח ריבוני ישראלי, באזור תל פארס. ואז מחליטים למקם שם כוח של מגלן, ששוכב בתוך מערב שבוע ימים. אמש, סמוך לשעה 8 בערב, מתחילות ידיעות על כך שהחוליה הזאת מתקרבת לכיוון הגדר. ב-11 בלילה מגיעה באמת כל החוליה הזאת חמושים, הם מתחילים להניח מטענים על הגדר עצמה וסמוך למוצב, ובו זמנית פותח כוח גם אווירי שהיה מוצב במרחב הזה, וגם כוח של מגלן שכאמור הסתווה בשטח במשך שבוע ימים, באש לעבר החוליה הזאת, מחסלים את החוליה הזאת. בצהל אומר לי הבוקר הזה דובר צהל, שלא בטוח שמדובר באותו פיגוע שהחיזבאללה תכנן, כלל לא בטוח, גם לא בטוח שזה שייך למשטר הסורי. האיראנים מפעילים שם הרבה מאוד חוליות, מנסים לפגע בנו בכל נקודה ונקודה. פעם מעבירים אותנו מלבנון לסוריה, ופעם אחת מצפון רמת הגולן, מאזור קונטרה לאזור דרום רמת הגולן, מנסים לשתות בנו כל הזמן. ברור השם, במקרה הזה הייתה פעולה נכונה, מדויקת של הכוחות. אמש, אזור אחר, רצועת עזה, סדרות, מתחילה את בין הזמנים, ואז כאשר התושבים שם יוצאים קצת להינפש, רקטה שמשוגרת מכיוון רצועת עזה, מנוטרלת בצורה מושלמת בידי מערכת כיפת ברזל, מה שנקרא בעברית שלנו יירוט מוצלח. אין הסבר כרגע למה זה היה,
מישהו קבע בטן.
ממש כך, כמו שאתה אומר. בסופו של דבר, אירוע שמסתיים בשלום, כמו שאמרתי לך גם אמש, והוא מאחורינו, צהל בתגובה תוקף עמדות של החמאס, אבל האירוע הזה לפחות מאחורינו, בצפון עדיין לא.
אוקיי, קובי תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תמיד בקיץ מתחממים שם העניינים. חיים, אתה מכיר את הדוקטור ציון שלוסברג?
שמעתי.
הרב שלוסברג הייתי קורא לו, בוקר טוב.
בוקר טוב לידידיי.
בוקר טוב, מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות במשרד הבריאות, ואני מתאר לעצמי שבימים האלה שבין הזמנים אתם לא ישנים בלילה, איך פותחים את זמן אלול בישיבות, כי המתווה שעברנו איתו בקיץ, מתווה קפסולות, בצורה של פתיחת הישיבות בצורה כפי שזה נעשה, לא בטוח שיעשה בדיוק אותו דבר באלול, או שכן.
עוד מוקדם להגיד, אבל כמו שאתה התחלת ואמרת, אנחנו לא יצאנו לשום חופשת בין הזמנים. ממשיכים לעבוד במלוא המרץ, ויש הרבה עבודה שנעשית כמובן הרבה מאחורי הקלעים, מפני הקלעים. יש להזכירכם פרויקטור חדש, פרופסור גמזו, שמתכלל את כל האירועים אצלו, ולכן גם צריכים לעבור אותו מהבחינה הזאת. אז יש הרבה עבודה. כמובן הרבה מהמרכיבים של המתכונת הקיימת יישארו, אבל אנחנו רוצים לייצר משהו עם מכנה משותף הרבה יותר רחב, בשביל להכניס הרבה יותר ישיבות פנימה, מה שלא היה במה שנקרא, נקרא לזה בגל הראשון או במתווה הראשון.
רציתי לשאול, בלי לדעת, מה המצב למשל במוסדות החינוך החילוניים, התיכונים, האוניברסיטאות, איך זה עובד שם?
תראה, במוסדות החינוך החילוניים יש, זאת אומרת, גם שם יש כל מיני מתווים שעוד לא ברור בדיוק לאן זה ילך, כן מדברים על קפסולות, כן מדברים אולי על למידה לצירוגי, כל מיני מודלים שבודקים אותם. לגבי האוניברסיטאות עדיין אין לי מידע.
אתה יודע למה אני חותר? יש כל מיני תחושה שיש פה איזה איפה ואיפה, בעיקר אנחנו רואים את ההפגנות, אנשים לא יכולים לעשות חתונות, והפגנות ענק אפשר לעשות, יש איזו תחושה כזאת.
תפילה במניין אי אפשר יותר מ-20 איש בחוץ, אבל הפגנות אפשר 2,000, 4,000, 10,000 איש.
עכשיו אני אגיד משהו, אני בעצם נגד עצמי, כי אני כתבתי מאמר שמוטב שכך, בסדר, שילכו איתנו לא בסדר, העיקר שישמרו עלינו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה חשבונות שמיים, אולי זה הדרך להגן עלינו.
ההשתדלות שלנו.
אבל עדיין יש פה, אני מחצוי בעניין הזה, בדבר עצמו אין לי שום בעיה בתוצאה של הדבר, אבל הכוונת מכוון, התחושה, הנה עכשיו בדיוק דיבר שר הבריאות, ואתה אני מבין מטעמו, דיבר על זה שמגיעים עשרות אלפי בני נוער במסגרות כאלה ואחרות, אבל לליברמן ואחרים יש בעיה עם בחורי הישיבות דווקא. יש פה גזענות מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, אתם נותנים דעתכם לעניין?
תראה, אנחנו לא, ברוך השם, אנחנו רואים את הדברים כמוכם, ובוודאי שיש את התחושה החמוצה הזו שלכאורה יש פה איזשהו עניין של איפה ואיפה. ודרך אגב זה גם טיעונים שאנחנו טוענים במשרד בשביל באמת להוריד מהשיח דברים שהם לא ענייניים. ותראה, זה שיש, נקרא לזה אנטישמיות מודרנית שתמיד מחפשים איפה החרדים לא בסדר, זה אנחנו התרגלנו לזה לצערי, וזה כנראה גם ימשיך ללוות אותנו עד בוא משיח צדקנו.
אז קודם כל, אם בן אדם נמצא שם, בן אדם שמדבר ככה, אז אנחנו קצת רגועים יותר, אני לפחות.
כן, אבל בוודאי שתהיו סמוכים ובטוחים שהאינטרס שלנו ושל החברה בוודאי שמוסר על השולחן, לפחות בכל הזדמנות שאני יכול לשים אותו, וכמובן להסביר את ציפור הנפש של היהדות, של היהדות החרדית בפרט, עם כל נושא הישיבות, כל נושא בתי התפילה וכל מה שמשתמע מזה. היה כבר איזשהו גם דיון אתמול, אני מבין שזה אמור לעלות לשולחן.
לאיזה כיוון זה הולך?
יש מגמה להתיר את העניין הזה של תפילות בציבור, הבחינה הזאת בוודאי הרבה יותר ליברלי ממה שהורגלנו בתנאים הדרקונים האלה, אני מאמין ש...
כי צריך להתחיל לחשוב קדימה, לקראת החגים.
אנחנו כבר עמוק עמוק חושבים על הקדימה ובתוך החגים.
תגיד לי, מה טוב לנו? מה אובייקטיבי שאתה מסתכל על הדברים?
אני חושב שאפשר בהחלט לנהל חיי שגרה עם מסכות, וראינו שרוב הציבור ממושמע עם ריחוק, עם מרחק מניעתי כזה של השתי מטר, של כמה שמשתמע מתוך חלל גדול, ואני חושב שאפשר להתיר שיכנסו אנשים בכמות... דרך אגב זה נכון לא רק לבתי תפילה, אני חושב שגם מסעדות ומקומות אחרים, כל עוד מקפידים על ההנחיות האלה, אז אני חושב
ש... ואולמות, ואולמות, פתחנו אתמול את עונת החתונות, ואתה מכיר את זה טוב, ממגזרנו בעיקר, ואתה יודע, עצוב לראות את החתונות האלה עם 20 אנשים בחוץ, הולך להיות שינוי בעניין הזה?
אני מאמין שגם זה יהיה הרי לחץ גדול גם כן מכל הציבור, אבל שם דווקא החשיפה היא קצת שונה, מאשר בן אדם יושב בבית כנסת עם מסכה, מתפלל ומתייחד הוא וקונו ולעומת אולם שמחות כזה, אולם אירועים שאנשים באים ואתה יודע, לא תמיד מחזיקים את עצמם מלהתחבק או מלתת ידיים, ושם באמת עושים יותר דגש כנראה על הקפדה יותר של ההנחיות, אבל מה שנקרא במוקדם או במאוחר גם זה יצטרך להיות איזה פתרון, כי אי אפשר יהיה להשאיר את הדברים ככה.
אז אנחנו מדברים בצורה נעימה שהכל הולך לקראת פתרון ולקראת זה, אבל אתמול
שאנחנו רואים... אגב, חשו לי, סליחה שאני פתאום כן. מקבל מגלובס מפרסם הבוקר שליברמן שיקר בנוגע לכניסת 17 אלף תלמידי ישיבה, בכלל לא מדובר בחרדים. זה חשוב ככה, ובואו נמשיך.
כלומר, לא כולם חרדים. מתוך ה-17,000 יש אולי 4,000 חרדים, מתוך ה-17,000. כל היתר זה צעירים וסטודנטים לא חרדים בכלל. בסדר, נו, מה, את חושבת שהעובדות לא יבלבלו אותו? יבלבלו אותו? ממש לא.
כן, בואו נמשיך.
כן, דוקטור שלוסברג, עוד שאלה, התחלתי לשאול, חיים קטע לי את רצף המחשבה, זה היה על חתונות ועל... הגבלות. יש ערים שהולכות לקבל הגבלות עכשיו?
זה לכאורה הדיבור שיצא בתקשורת מטעם פרופסור גמזו לייצר איזשהו מנגנון של סוג של רמזור ש...
במקום לקרוא לזה סגר קוראים לזה הגבלות, כי זה לא נעים לשמוע המילה סגר על איזו חרדי.
תמיד אהבו אותנו בקולטורה הזאת של להחליף מונח במונח, אבל אתה מסכים איתך שבסוף סגר זה סגר, אבל אני מאמין שהוא ישמור את זה בתור ממש אקט קיצוני.
לא, דיברו להביא את זה כבר לוועדת שרים, לממשלה.
קיצוני בצלאל, אני בעד סגר. עכשיו שבאמת כל כך הרבה...
כשתהיה לך חנות בעיר שהולכת לסגר, וכשלא תוכל לצאת לשום דבר כמעט, חוץ מתפילה אולי ולעבודה, ואי אפשר התקהלויות, וגם תפילות לא...
חמוד, יש לי חנות. הספרים שלי, היה בעיה להוציא אותם מבני ברק. היה בעיה מאוד גדולה, והיינו צריכים, לא היה חנויות סגורות, אז אל תגיד לי. אני מדבר עכשיו על בריאות, יש עכשיו אלפי אנשים נמצאים בהפגנות שאינם חרדים, והם יכולים להדביק אותנו. צריך לשמור עליהם. אני ציני.
אוי, טוב שאמרת את זה בסוף, כי נבהלתי לרגע, כי אני קצת שיניתי את דעתי בעניין הזה.
לא, זה בסדר, אני איתך. אני פשוט רציתי להחזיר קצת, זה בסדר.
טוב. דוקטור שלוסברג, הסברה, כמעט ואתה לא, אני לא רואה הרבה הסברה בציבור שלנו.
תראה, בוא נקרא לילד בשמו, אני חושב שהסברה, בסך הכל אני מאמין שאין מישהו במדינת ישראל, כולל לא בסדקים הכי עמוקים, בתוך החרכים של החברה החרדית בירושלים או במקומות אחרים, שלא יודע את העניין של מסכות, של ריחוק חברתי, של אמצעי היגיינה, אני לא מאמין שיש מישהו שלא יודע. אז ככה, אתה יודע, אפשר תמיד לצלוט את זה בהסברה, הסברה, הסברה. אבל בסוף, אתה יודע, אצלנו יש עסיקים אחרים של הסברה. אצלנו הסברה מתחילה מראש הפירמידה ועודת מטה. אני לא חושב
מה, בכל קהילה וקהילה?
בוודאי, אני חושב שזה צריך להתבסס גם כן על איזשהו...
אבל אתה יודע, בואו נקרא לילד בשמו, אמנם בעדינות, לא כל קהילה פועלת לפי הכללים, יש קהילות שמסתכלים על כל הסיפור הזה בצורה שונה, אחרת מכלל הציבור, בלי להיכנס לשמות ובלי להיכנס לעמדות בעניין הזה. אז לא תמיד זה נכון לומר, בואו נשאיר את זה לאנשים בעצמם, או לקהילות בעצמם.
בצלאל, זה לא סיבה לרפות ידיו. זה שיש אנשים בעייתיים, הוא לא צריך...
לא, אני לא קורא להם אנשים בעייתיים, זכותם להחליט, כל אחד שומע על הרב שלו, גם אם זה בניגוד לציווי ההלכתי שבלי נשמרתם בעיניך או בעיני כל אחד אחר. עדיין, לא מתערב להם, אבל הסברה כן יכולה לא יהיו במקרה כזה.
תגיד לי, בצלאל, בינינו, אותם תאים שאמרת שאולי לא שומעים כי מקבלים הנחיות אחרות מהגדולים שלהם, אתה חושב שהסברה תשנה שם משהו?
היא תייצר אווירה שונה ברחוב והיא תשפיע.
לא, בסדר, נו. בכל מקרה, אני לא חושב ששם המונח הזהב, מה שנקרא, אתה מבין?
כן, בהחלט. טוב, דוקטור ציון שלוסברג, שבהצלחה.
רגע, השם שלך הדר ציון, נכון?
סליחה?
השם שלך הדר ציון?
לא, לא, זה בלי הגרשיים, מה שנקרא.
אוקיי, כי פתאום אני מקבל פה... זה...
לא כל ציון הוא אדר.
לא, 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 אני קיבלתי
פה ציון, הוא אדר בלי המילה בשם עצמו.
אוקיי.
בלי הגרשיים.
מאוד נהננו לדבר איתך.
התכוונת אדר מלשון הדוקטור.
נכון.
עכשיו הבנתי, הדוקטור.
דוקטור. שכן שלך בבני ברק. בלי הגרשיים.
בלי הגרשיים, כן.
הבנתי.
יש רופאים שהם הדר ויש רופאים שהם הדוקטור.
משתדלים לשמור גם קצת
אדם. מישהו הדליף לי על איזה קרבה מסוימת בינינו, אז בסדר.
טוב, אז הנה, עשינו... כן. אולי זה נכון, ועשיתם את זה בשידור, בהצלחה. הדוקטור שלוסברג, תודה רבה.
לא, זה אני יודע בדיעבד, לא נתנו פה... כן.
תודה, דוקטור שלוסברג, בוקר טוב.
תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
יום טוב. חיים, מילה אחת על הנושא הזה. תשמע, אני בימים האחרונים טיפה, מתחיל לחשוב. אני לא במסקנות, אני רק בחשיבה או במחשבות אחרות בהקשר הזה של הבהלה סביב הקורונה. ככל שאנחנו מנתקים את המבוגרים והזקנים מכל הסיפור הזה, אולי לא כצעקתה. אני מדבר הרבה עכשיו עם בחורי ישיבות בבין הזמן, הם חזרו הביתה בסביבתי, ואני מדבר עם בחורים שנמצאים בישיבות שהיו במלוניות, בית מתתיהו למשל. וזה לא היה כזה נורא, לא נעים כמה ימים, מדבר עם קרובי משפחה שעברו את זה, לא כזה סוף העולם.
תשמע, השאלה על מה אתה מסתכל, אם אתה מסתכל למחלה, זה רוחנית קטסטרופה.
השאלה האם בראייה לאחור בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד חמש שנים, מה נאמר אז שהקורונה החינוכית הייתה יותר חמורה מהקורונה הרפואית, ואולי
אני כבר אומר לך, לא צריך לחכות חמש שנים.
אז אולי צריך לשנות את הסיסטם.
ייתכן, אני חושב שאם לאנשים, וזה בדיוק מה שהוויכוח האמיתי בנושא הבריאות או החשש מול החיים,
אני אגלה לך סוד שכבר דיברתי עליו בשידור, והרבה יודעים אותו, הוא לא סוד באמת, אבל רשמי הוא לא. הרבה מאוד ישיבות, לא גדולות בכמות, ישיבות קטנות בכמות, ואני חושב בעיקר אגב במגזר החסידי, להבנתי, שאני לא יודע שמות, אבל ככה אני מבין, נדבקו, הדביקו, היו בתוך הישיבה, לא יצאו, לא מלוניות, לא בדיקות, לא כלום.
לאף אחד לא קרה כלום.
חסינות עדר, ולאף אחד לא קרה כלום. אנחנו מדברים על צעירים, הצוות נזר ונשמר לא להתקרב, במיוחד אנשים עם איזשהו רקע כזה או אחר, ולא קרה כלום. קח את בית מתתיהו, שאלתי אחד הבחורים שם ביום חמישי, לא, מתי זה היה? ערב תשעה באב, אומר לי, תקשיב, 280 בחורים, כולם יצאו מזה, כולם חזרו הביתה, כולם ברוך השם בסדר. 280 בחורים מהישיבה. זה לא מדגם מייצג?
כן, אבל תחשוב על שני האחים אופרלנדר שנפטרו אחד אחרי השני. תחשוב על הסקנים.
אז זה כבר... לא, אתה אומר לי, זה להתרחק, להישמר, אני יכול להביא לך סיפורים.
אז זה מה שאומרים בכל העולם, תרחיק את הסקנים.
חיים, אני יכול להביא לך סיפורים, כולל כאלה שאני מכיר אישית, של חולים מאומתים שהיו ליד ההורים המבוגרים עם מסכות, וההורים האלה לא נדבקו. כי שמרו על הכללים.
אבא שלי אומר ששטות גם שהיא מצליחה, אז גם נשארת שטות.
לא, בדיעבד, לא עשו את זה בכוונה. לא, 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 לא עשו את זה בכוונה, התברר בדיעבד, בדיעבד. שמרו על הכללים. והריחוק הזה.
האמת שאף אחד לא יהיה חכם בנושא הזה, לכן אני מעדיף בדברים שאני עצמי לא מבין בהם, לא להביע דעה.
הבעיה שהרופאים גם לא מבינים בזה, כי זה דבר ש...
נכון, הבעיה שכולם מבינים דעה.
בדיוק.
ותראה את העיתונים.
לא לגנותם כמובן.
אבל תראה את העיתונים, כשנתניהו התחיל עם ההחמרה שלו, באו יצאו נגדו טילים, אמרו, איזה, מה אתה עושה את הכל. עכשיו, ברגע שהוא הפסיק עם זה, אז מיד התקיפו אותו, תראה מה עשית, תראה מה זה, עכשיו זה חזר. ההמון והספסוף באמת אי אפשר להסתכל עליו, אבל אני בפירוש דואג לעולם התורה, זה משהו היסטורי, זה משהו, ואני דואג בפירוש, יש לי את הדימוי ששומר המוזיאון, על המוזיאון צריך לשמור, זאת אומרת, יש דברים שאסור להזיז אותם, בשום פני ואופן.
נצא לפרסומת לא לפני שנאמר שביום ראשון שעבר, יום אחרי סוף שבוע של מעוט בדיקות קורונה, הנתון היה על 1,043 מאומתים חדשים ביום ראשון. כלומר, יום שני בבוקר הגיעו נתוני יום ראשון. היום, שאנחנו יום שני בבוקר, עם נתוני יום ראשון האתמול, 708 מאומתים. המספרים, ברוך השם, הולכים ויורדים, ונקווה שזה יימשך ככה.
יפה, באמת, אם יוצא השם.
כן. פרסומת ונשוב מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
קבענו ערב?
סטייר, לא יכול.
במחר בערב?
לא, תשכח מזה.
מחרתיים?
אין מצב, האירועים של כל חי תופסים לי את כל בין הזמן.
המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של כל חי, כל חי מיוזיק ודוד פדידה מסדר לכם את בין הזמנים. גדולי הזמר בהופעות ענק סוחפות כל ערב מהבמה המרכזית בהפקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו. והערב בשמונה, אירוע הוקרה לארגון בית חם וההגרלה הגדולה על דירה במתנה. בהשתתפות אוהד מושקוביץ ויונתן שיינפלד ובליווי פזמורתו של בני לאופר. המופע בשיתוף בית חם.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
זקוק להלוואה?
כן, אבל הבנק לא מוכן לתת לי.
ויש נכס בבעלותך?
בטח, יש לי דירה.
אז אתה לא חייב את הבנק. חייג עכשיו למאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, ותוכל לקבל משכנתה מותאמת אישית בתנאים מצוינים. גם אם הבנק אמר לך לא.
מאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930.
מני הולנדר, במופע זום על חושי לכל המשפחה, בשידור חי אצלכם בסלון. קטעי מנטליזם, טלפתיה, קריאת מחשבות, היפנוזה וכמובן המון הומור. המופע יתקיים ביום חמישי את זין באב בשעה 20:00. כרטיסים בטיק צ'אק. מספר המשתתפים הוא...
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים להנות עם אוראו, העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוראו.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
יום הולדת ברשת את מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היום ההגרלה הגדולה של בית חם, נותרו כרטיסים אחרונים, ואיתי חיים ולדר. מה אתה רוצה לומר למי שעדיין לא רכש כרטיס?
זו לא רק ההגרלה הגדולה, זו גם מצווה הכי מעודרת שיש. אני מכיר את בית חם, זו הצלת נפשות.
חייגו עכשיו כוכבית 9208, כוכבית 9208, בית חם.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:31 במהדורת הבוקר, חיים ולדר איתי, ולפני שנפנה למוראיין הבא שבטח תאהב לשמוע אותו, כמה תגובות, כמו מאזין שכותב, איך אתה מדבר על זה שהקורונה לא כזו נורא, כשרק בשבוע האחרון נפטרו הרבה מאוד חרדים ועוד חולים קשה בבתי חולים, נפטרו מלא צעירים, גם בן אדם 60 הוא צעיר, ואני מסכים, אני התכוונתי לצעירים צעירים, 20, 30, לא לגילאים הבוגרים יותר.
כן, אבל הם נפטרו בגלל שהם היו עם צעירים, הם במגע עם צעירים, זה מה שהוא אומר. זה מה שאמרתי, אני, בדבר שאני לא מבין, אני פשוט לא מדבר וזהו, אין לי מה להגיד בנושא הזה, באמת.
טוב, לך גם תגובות?
כן, אנשים, חלק, יש לי תגובות של כן ויש לי תגובות שלא. יש כאלה שאומרים שצריך לבטל את הכל, ויש כאלה שאומרים את מה שאני כתבתי לפני שבועיים, שבשביל כמה, הרבה חולים, הם אומרים, אחד כותב לי, זה לא רק המתים, אתה לא יודע כמה, איזה תסמינים ואיזה קושי יש לאנשים.
כן, שסובלים גם אחרי זה.
כן, יש את ידידינו בהתחלה המתחרה, עמי מימון, שסובל וסבל, והוא אומר שאף אחד לא יזלזל בזה.
עדיין, עדיין עם חולשה?
כן, לא פשוט. הוא אומר מה שהוא עבר, הוא תיאר את מה שהוא עבר, זה אומר כמו חוט מתוח לך על הגרון, ואיזה מכונית נמצאת לך על החזה. זאת אומרת, כל הדברים מאוד מאוד קשים, זה לא פשוט בכלל.
כן. חבר הכנסת מתן כהנה מימינה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב חיים ובצלר. בוקר
יש טוב. לך מליץ יושר כאן באולפן, חיים טוען שאתם צודקים בניסיון ההטרלה של פסקת ההתגברות, כי זה לא הטרלה.
קודם כל, לפני הכל,
ואני טוען שזו כן הטרלה.
קודם כל, דבר ראשון, הם היו צריכים להיות בקואליציה, אז דבר נורא והיום, ואם
אני מסכים.
בעד ביבי, אני חושב להגיד שהיא מגיעה לו ללכת בגלל הכפיות טובה הזאת. אני לא יכול לסבול כפיות טובה. אני שואל את עצמי מה גרם לו לעשות את הדבר הזה, אבל אני לא יכול להבין.
אני רק בהקשר הזה רוצה לציין שאני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא לנס שנעשה לנו, ואנחנו לא חלק מהקואליציה המטורללת הזאת.
נס, עד כדי כך.
ממש נס, תאמין לי.
אבל יכולתם להציל את המדינה.
בקואליציה המטורללת הזאת שנוצרה כאן עם המריבות הפנימיות שלהם והנקמנות האישית של ראש הממשלה, שהוא מוכן אפילו לקחת את המדינה לשאול תחתיות, העיקר לא לחלק קרדיט לאנשים ושאנשים אחרים בזיותו לא יצליחו, תודה לאל שאנחנו לא חלק מהקואליציה הזאת.
אני באמת מסכים לזה, אני לא יכול לסבול כפיות טובה, ובאמת הייתם נאמנים לו, היה בעצם איזו חזית איתנה כל הזמן, ובסוף זרקו את בנט להשפטות, אני לא יכול לסבול את זה.
טוב, למה לא העברתם את פסקת ההתגברות בקדנציה הקודמת, כששרת המשפטים הייתה איילת שקד?
בצלאל, זה הרי שאלה פשוט בגלל שבנימין נתניהו התגאה במטריה האווירית שהוא מעניק לבית המשפט העליון.
לא משה כחלון? לא בגלל משה כחלון?
הוא תמיד יכל להגיד את זה בגלל משה כחלון, אבל בפועל אנחנו רואים שבמשך 25 שנה כל הזמן הליכוד מדבר, 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 ואף פעם לא עושה שום דבר. עכשיו כשהמערכה המשפטית חורכת את שולי גלימתו של נתניהו, פתאום הליכוד נזכרו שאולי כדאי לעשות שינויים במערכת המשפט, דברים שאנחנו מדברים עליהם כבר שנים בלי קשר לנתניהו, אבל עובדה, הם פשוט לא מסוגלים לעשות את זה. כחול לבן הולכים להם על הראש בכל מה שקשור בקואליציה, כל מה שכחול לבן הבטיחו לבוחרים שלהם קורה.
וגם אם הייתם בפנים, מתן, וגם אם הייתם בפנים בתוך הקואליציה, עדיין לא היה רוב למה שאתם רוצים, ומה שאולי כל הימין רוצה, ולא הייתם יכולים גם להעביר את זה.
בכנסת יש רוב מוחלט של חברי כנסת שחושבים שצריך לחוקק פסקת התגברות.
ואתה חושב שיועז הנדל והאוזר היו תומכים בזה? לא. הם ממלכתיים יותר מנתניהו.
רגע, אבל פסקת התגברות זה דבר מאוד מאוד ממלכתי, זה מקובל בדמוקרטיות איתנות ויציבות, לפחות כמו מדינת ישראל, הכל בסדר, אנחנו לא רוצים, אני לא שמעת אותי אף פעם אומר D9 ודברים כאלה, אני חושב שבית המשפט העליון הוא מוסד קריטי, מוסד חשוב מאוד למדינת ישראל, הוא רק נמצא במקום מאוד לא מוצלח, הוא נכנס לעצמו סמכויות שאף אחד לא התכוון לתת לו, וצריכים להחזיר אותו למקום שלו בצורה חוקית, בצורה נכונה, תמיד חייבים לציית לבית המשפט העליון ולכל בתי המשפט.
לא תמיד.
אוקיי, עזוב.
לא כשהוא משתלט לך למדינה, לא.
בסדר, אבל הנה, אבל תראה, דיברת עמדה, רק אני רוצה להוכיח לך שאני בן אדם ממלכתי, אני עושה את זה מתוך רצון לתקן, לא מתוך רצון להרוס, לא מתוך רצון לקלקל, אני רק אומר, פסקת התגברות, יש לה רוב בכנסת, פשוט הליכוד מגלים חוסר אונים מול כל מה שכחול לבן מייצגים.
אז אני רוצה להסביר לך מהעולם שלי, מהעולם החינוכי, אני עובד הרבה עם ילדים שמוחרמים בכיתה. לפעמים יש ילד מתעלל בכיתה, ילד חזק, שכל ילד, הרי יש 30 מולו, וכולם סובלים, אבל כל אחד אומר, כרגע הוא לא פוגע בי, אז בוא נעזוב, זה מה שעשה נתניהו. לא פגעו בו, אז הוא לא, זה הטענה נגד נתניהו. כל אחד עכשיו, הבעיה שלא עומדים כולם ואומרים, רגע, בסוף יגיע לכולנו, אני מסתכל על גנץ, אידיוט, סליחה שאני אומר, לא, אני חוזר בי, הוא מתנהג כמו בעניין הזה, זה יגיע אליו, זה יגיע אליו.
אידיוט אולי פוליטי, בואו, לא במובן האישי.
לא, אני לא נוטה לפנות בשמות גנאי, בטח לא.
אני התכוונתי,
לא ברמה האישית חלילה, לא נהיה מה, חיים לא עושה את מה שהשמאל עושה להם.
לא, אני באמת מחוזר בי, אני אומר שההתנהגות בנושא הזה של בית המשפט העליון היא התנהגות לא נכונה, ובלי מחשבה, מפני שזה יגיע אליו. אם הוא, אגב, גם הסוף הפוליטי שלו קרב, אם הוא היה חכם, היה סוגר דיל עם נתניהו, מעביר את פסקת ההתגברות, מגן על עצמו כאיש ציבור, ונותן לכנסת לשלוט.
אני רוצה לומר למתן כאן. קיבלתם אמנם חבילה מאוד לא נעימה בהצעה, כן להצטרף לממשלה בתחילת הדרך, לא קיבלתם את זה. החלטתם להישאר באופוזיציה.
לא, רגע, בצלאל, לא היה מסע ומתן, על מה אתה מדבר? לא היה מסע ומתן, לא.
אוקיי, אז היה מסע ומסע, הציעו לכם משהו זוטר, פוגע, מעליב, הכל בסדר, נשארתם בחוץ, אז היום אתם באים ומציעים הצעות כדי להטריל את הקואליציה, או לאתגר, אתה יודע מה?
למה להטריל?
לאתגר. לאתגר וזה בסדר, ואני חושב שקואליציה, רגע, ואני חושב שקואליציה לא חייבת להיכנע לכל גחמה של מי שזה לא יהיה באופוזיציה, גם אם זה חברים לשעבר ממחנה הימין.
בצלאל, בסדר גמור, אני שומע היטב מה שאתה אומר, אני רק אומר, אנחנו לא מטרילים, בסוף אנחנו נשלחנו לכנסת על ידי ציבור של בוחרים שרוצה לקדם אג'נדה מסוימת, אנחנו עושים מה שאנחנו רואים כדי לקדם.
ואם נתניהו מפרק מחר בבוקר את ממשלת האחדות הזו והולך לממשלה צרה, אתם בפנים?
אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה שיכולה בעולם, להיות בעולם, נתניהו בעיניי לא ראוי להיות ראש ממשלה, נתניהו אחראי אישית לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, לארבעה חודשים שבהם הוא זרק לפח, שהוא זרק את אזרחי מדינת ישראל, הכניס אותה למצב הכלכלי הנורא הזה.
לכן לא תצטרפו אם הוא קורא לכם לממשלה צרה?
אני חושב שהבא בתור שצריך להיות ראש ממשלה, זה נפתלי בנט.
חיים.
אני אוהב את נפתלי בנט, כן, לא, אף לא לוקח מני שום דבר, אבל הבעיה שנפתלי בנט אדם נחמד מדי, הוא איש טוב מדי בשביל לנהל
מול... אבל מתן כאן לא עונה על השאלה מאוד פשוטה, קורא לכם נתניהו מחר בבוקר, בואו לממשלה צרה, יש לי עם אנדל ואוזר ממשלה צרה, עם אמיר פרץ ושמולי, לא יודע אם עם אורלי לוי, אתם באים עכשיו לממשלה צרה... עד הבחירות לפחות, כן או לא?
אני עונה לך, אני חושב שנתניהו איבד את הזכות המוסרית לעמוד בראשות הממשלה אחרי לאן שהוא לקח את מדינת ישראל.
טוב, אני חושב שנסחפת, אבל בסדר, זה זכותך להגיד ככה.
אבל הוא לא ענה לשאלה. הוא לא ענה לשאלה, האם בפועל יקרה לכם, תצטרפו כן או לא. תענה בכן ולא.
אין לנו מה לחפש בממשלה כזו, תחת ראש ממשלה כזה, שמונע משיקולים אישיים, משיקולים של אגו, משיקולים של נקמנות אישית, משיקולים שהוא לא רוצה לראות אף אחד מסביב הצבא שהוא מצליח ומציל את מדינת ישראל. אין לנו מה לחפש תחת ראש ממשלה כזה.
חבר כנסת מתן כהנא, סליחה שאני אומר, אתם תצטרפו. אני מאוד אהבתי את הרעיון איתך, ולא, אתה אמור להגיד את זה, אבל... מה? איך?
שמעתי שזה משפט סיום כזה, אז כבר אמרתי לך תודה.
בכל אופן, הסכמתי איתך הרבה.
אתם תצטרפו, או תצטרפו, כי אם פתאום תבוא הצעה, בוא תהיה שר ביטחון, בוא תהיה שר אוצר, בוא תהיה ממונה, קח את הפרויקט של הקורונה, בוא תציל את עם ישראל, בוא קחו את המשפטים, אתם תרוצו,
אני אקח את זה למקום, אתה מדליק אותו.
זכותך לחשוב.
אני אגיד למה תצטרפו, אני אגיד את זה בצורה שאתה יודע, מחמיאה יותר. אתם תצטרפו מפני שאתם הרבה יותר עניינים מאשר הראש שיושב בבלפור, שהיה לגמרי לא ענייני ואופן אישי כלפי בנט וכלפי שקד. אתם תסתכלו על המדינה ואתם תבינו שזה הדבר הנכון לעשות.
בזה אני מודה. אני אומר לך שעם כל הדם הרע לכאורה שזורם מכיוון בלפור לכיוון נפתלי בנט ואיילת שקד, הם לא שם.
אני פשוט מתפעל איך הם לא שם. אני מתפעל.
אני אומר לך את זה כאילו, דרך אגב גם אותי בהתחלה זה מאוד יפלי.
ואני אגיד לך עוד משהו. אמרת שבנט הכי מתאים להיות ראש ממשלה, יכול להיות, לא חולק על הכישורים שלו, לא נכנס לזה עכשיו, עוד לא ראינו אותו באמת בעמדות מפתח משמעותיות כמו ראש ממשלה, או יותר בכיר משר הביטחון תקופה קצרה. לא, אני מכיר את נפתלי, מכיר אותו, אני רק אומר, ביחס לנתניהו ודאי, והיכולות שלו, זה בסדר. העניין הוא שהאליטה, והאליטה פה במדינת ישראל היא רחבה, היא לא רק שמאל, האליטה לא תאפשר לאדם חובש כיפה להיות ראש ממשלה, ולא משנה מי זה יהיה, כי אם הפייבורית של השמאל מחר יתחיל לחבוש כיפה, הוא לא יהיה ראש ממשלה.
אין לך, בצל, אין לך מושג כמה פניות אני אישית מקבל מחברים שלי שהם שמאל מובהק.
כן, ומחר, וכשזה יהיה למייסה, כמו שאומרים בשפה התלמודית, תשכח מהם.
בצלאל, אני אגיד לך משהו.
הסינה שלהם לנתניהו מעבירה אותם על דעתם, כולל לומר לך יאללה, נפתלי רוץ.
נפתלי בנט.
ימים יגידו, ימים יגידו.
נפתלי בנט הוא כלבבי, ולכן הוא לא יהיה ראש ממשלה.
לכן הוא לא יהיה?
לא. מידה נחמד, עזוב.
אז אני אשמח מאוד אם תגיד פה קבלן בעולם שאני לא כלבבך ואתה לא אוהב אותו.
אין אתה כלבבי, מה
אני עושה? רגע, שמעתי פה כותרת. מתן כהנא מכריז ברמז, אני שואף רחוק להיות ראש ממשלה.
הכל תלוי בי, אם אני אומר שלא כלבבו, סגור העניין.
אני מוכן להציב פה הצהרה הפוכה, אפילו אם אתה ממש מתקן.
לך על זה.
אין לי שום אמביציה להיות ראש ממשלה.
עדיין, בשלב הזה, תוסיף, בשלב הזה, אני עוד צעיר.
בן 48.
צעיר? חיים לפניך, אמר לו, בקושי עברת חצי מהחיים הבוגרים.
בעזרת השם, בעזרת השם.
עד 120, בבריאות איתנה לכולנו.
נעמת לנו מאוד.
תודה.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו אומרים, תבוא כל יום, גם אתה חיים. כן, טוב.
תודה.
נצא לעוד הפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
הבית ספר הגדול בעולם חוזר במהדורת בין הזמנים מיוחדת לכל המשפחה. אשר גרייבר והמחנך הרב מאיר פנט עם אורחים, חידונים, פינות וכן כן, שיעורי בית. אז חדדו עפרונות וראשים. כל בוקר ב-11 נפגשים כאן בקול חי.
ילדים יקרים, וכעת אנו חוזרים בשמחה ללימודים
מאזינים יקרים, קנדה ואתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה לכם בעלי משכנתאות, בעלי נכסים, עצמאים, שכירים וכל מי שנפגע כלכלית ממשבר הקורונה. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחזכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. מאזיני כל חי מיוזיק, אור משכנתאות החלה במהפך חברתי כלכלי. אנחנו לא ניתן למשפחות לקרוס תחת הנטל הכלכלי. אנו נילחם עבורכם לשקט אותו אתם מייחלים. נצלו את הוראת השעה של בנק ישראל. זו הזדמנות נהדרת לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו כוכבית 5589. הייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.
עם ישראל התעורר בתקופה קשה זו, כשסכנת הקורונה מרחפת מעל כולנו. מאות ילדים הגיעו לחרפת רעב בעקבות המצב. מדי יום מגיעות עשרות פניות לארגון יד עזרה ושולמית בבקשת תחנונים לסיוע דחוף במזון. ארגון יד עזרה ושולמית מאתר משפחות הנמצאות במצוקת רעב ומעניק להם ביטחון תזונתי באמצעות סלי מזון. זו השליחות של יד עזרה ושולמית. אך ישנם עוד מאות ילדים רעבים המצפים לסיוע, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התאמה לכלל פעילות העמותה.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
מוזמנים לקמפ טריה
בכל יום בימי בין הזמנים מ9:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. הקמפ של חבורת טריאג וחמודי אצלכם בבית.
תגידו, כמה עולה להשתתף?
מה פתאום עולה? מה זה עולה? זה לא עולה בכלל, זה עולה בחינם.
בחינם? אז גם אני רוצה. איך משתתפים?
מחייגים בכל בוקר ב9:30 ל-0722-79-6666 שלוחה 0 או באתר תרי"ג.
ואם לא הספקתי לשמוע?
אז תוכל להאזין בשידור חוזר בכל יום בשעה 3:30.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
היום ההגרלה הגדולה, דופלקס 140 מטר עם נוף עוצר נשימה לכנרת, כולל ריהוט ואבזור, כל זה יכול להיות שלך. ההגרלה הערב, רק 7,000 משתתפים ונותרו הכרטיסים האחרונים. חייגו עכשיו, כוכבית 9208, כוכבית 9208, בית חם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חיים, חיים בלדר?
כן, כן, בבקשה.
תשמע, כותב מאזין, איך אתם מפרגנים לבנט שהלך יד ביד עם לפיד ופגעו בתלמידי הישיבות? הרב עובדיה זצ"ל זעק, הבית היהודי זה בית של גויים. לא מפריע לך?
אתה יודע שנתניהו גם הלך עם לפיד.
בוא, הציפייה שלנו מאנשים דתיים ומאנשים חילונים, ציפיות שונות.
אני יכול להגיד, לא רק שהוא הלך עם, לפיד, הרבה יותר מזה. למעשה,
הוא פגע בנו, מאוד אנושות. להביא על נתניהו,
אני מסכים,
שורה
אני
אורכה של דברים שהוא עשה.
אמת, לא אישיתו, אבל באמת,
השאלה אם הוא עשה
ביניהם,
את זה נגדנו, או שהוא עשה דברים שפגעו בנו.
אני לא יודע, זה לא מעניין אותי. היו דברים קשים מאוד, היה באמת אפילו איזה סוג של בוירר, כאילו, דברים של ילדים, ילדים שמקבלים תקציבים, ילדים עם תסמונות, ילדים, אז ילדים חרדים כן, לא, וילדים אחרים כן, ישיבות, אז ישיבות הסדר, כן,
השאלה, שוב, השאלה אם הוא עשה את זה כדי לפגוע בנו, או עשה את זה ככוח מציאות ונפגענו מזה.
אני, שונה, אני לא יודע, נפגענו בזה, ואני לא שוכח את זה, אבל לא שוכח, זה לא אומר לא סולח, ולא, וזה לא קשור בנושא, אני אגיד לך
זה
משהו.
זה כמו הדין השונה בן אדם, בגמרה, אדם שזרק, שנפלה לו אבן מהיד, מהגג, ומישהו נהרג למטה, או אם הוא זרק במזיד.
אז אני אגיד לך, במקום להתפלפל, בוא, אני בראש של גפני. גפני מדבר גם עם לפיד, הוא אומר, אני לא הולך, וגם אני טיפוס, שאין אצלי, עשה שלום. אין אצלי דבר כזה, זאת אומרת, אלא אם כן באמת...
נגיד את זה במילה אחת קצרה, בפוליטיקה אין סנאות ואהבות.
אני נסגם, אבל לא דווקא לא מהמקום הפוליטי, אני מסתכל יותר במקום האישי. במקום האישי, אני דיברתי בתוכנית שלי בזמנו, זה שהוא הלך, תשמע משהו דקה, אפילו 20 שניות.
כן, כן, הוא היה נבא.
הוא הלך וויתר על מקומו למען ילד שקד. אני אמרתי שדברים כאלה לא נעשים בפוליטיקה. שזה דבר שמאוד מעריך אותו. אז עלה לי מאזין לשידור ואומר לי, תקשיב, זה לא בא ממידות טובות, זה בא מאינטרס. הוא הבין שהילד שקד תביא יותר מנדטים ממנו, והוא התריל אותי, התקיל אותי. אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה צודק, אבל אנשים ממידות רעות לא יודעים לעשות את זה. וזה אחד הדברים שאני הייתי רוצה באיש ציבור.
אוקיי, אין לנו זמן, חיים. אני רוצה שנספיק את המוראיין הבא. ככה עשיתי לומדס מקודם, אז אנחנו נדבר עם הלמדן הגדול, עורך דין חיים זיכרמן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
תודה שאתה מצטרף לבית המדרש האקטואלי שלנו הבוקר. כן. לא הייתי מחבר בית מדרש לפוליטיקה, אבל...
פרופסור, הוא פרופסור, נכון?
דוקטור.
דוקטור, סליחה.
אוקיי, אנחנו התחלנו עם דוקטור ונסיים בדוקטור. פרופסור, אתה הפרופסור, חיים.
אוקיי.
חיים ולדר, כמובן. חיים זיכרמן, פסקת ההתגברות, חרדים צריכים לתמוך בזה, או להשאיר את זה לפוליטיקאים להחליט האם להיכנע להטרלה או לא? כמשפטן.
להשאיר לפוליטיקאים, הפוליטיקאים החרדים, כוונתנו.
כמובן, כן.
ובכן, פסקת ההתגברות היא אחת השאלות המרכזיות אצלנו, משום שהיא נוגעת לשאלה של מערכת היחסים בין רשויות השלטון, והיא מדברת על מה מעמדו של בית המשפט בתוך העניין הזה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון, בית המשפט בשנים האחרונות, בית המשפט העליון, לקח לעצמו הרבה מאוד סמכויות, יש הטוענים יותר מכל מדינה אחרת בעולם. זה לא בהכרח רע, לא בהכרח טוב, אבל זה המצב. המצב הוא שדווקא מדינת ישראל, בגלל שאין בה חוקה כתובה, אין מה שנקרא כללי משחק מסודרים, בית המשפט בעצם לאט לאט ניחס לעצמו את הכוח המרכזי שהוא יכול לנופף בו, וזה לבטל חוקים. כלומר, עכשיו אנחנו רואים גם שבית המשפט לא רק שהוא מבטל חוקים, אלא ישנם חוקים שהוא מבטל פעם אחר פעם. בעיקר הכוונה לחוקים שעסקו בגיוס החרדים ובמסתננים. כלומר, לא רק שהוא אמר, חבר'ה, זה לא בסדר החוק הזה, והנה הכרטיס האדום שלכם, אלא כל פעם זה חזר עוד הפעם לבית המשפט, וצריך גם להגיד ספציפית בהקשר של הגיוס, שאין סוגיה במדינת ישראל שבית המשפט העליון עסק בה יותר באינטנסיביות מאשר בסוגיית
הגיוס. לא רק זה, אין סוגיה שהפילה ממשלות וגרמה לבחירות כמו חג הגיוס.
נכון. עכשיו, למה זה מדהים? כי זו סוגיה לכאורה שהיא באמת סוגיה לא משפטית.
כן, אבל אם החרדים היו בממשלה עם השמאל, החוק היה עובר, בגץ היה מאשר והכל היה בסדר. כלומר, המערכת המשפטית כולה פוזיציה, לא בגללנו החרדים רק, אלא גם בגלל שלטון הימין, שלטון נתניהו, הכל מתערבב לתוך אותו סלט.
יש באמת טענה כזו, שבית המשפט של ברק, כלומר בשנות ה-90, בית המשפט ניחס לעצמו יותר ויותר כוח במטרה לאזן את הכוח של הימין והחרדים שהתחיל לעלות באותם השנים.
לאזן, ומה שהוא עשה זה חוסר איזון לכיוון השני.
אגב, מי שטוען את זה, זה לא רק ימנים סערוריים במרכאות כמובן, אלא אנשים... מהשמאל, ממש כמו למשל פרופסור מני מאוטנר, שאומרים בית המשפט למעשה פגע בדמוקרטיה בכך שהוא עשה. עכשיו, זאת שאלה שהיא שאלה אמיתית, חזקה, חשובה, יש דעות לכאן ולכאן, לגבי פסקת ההתגברות עצמה. השאלה היא פשוטה, האם בהנחה שבית המשפט כבר קבע שחוק הוא לא חוק, ושחוק צריך להתבטל, האם הכנסת יכולה להתגבר על זה? עכשיו, בחוץ לארץ, למשל בקנדה או במדינות אחרות, יש פרוצדורה כזאת, שבהם בית המחוקקים יכול להגיד לבית המשפט, הבנתי את דעתך, אבל דעתנו שונה. איפה השאלה? השאלה במדינת ישראל זה לא האם, כי כולם מסכימים שאפשר לעשות פסקת התגברות, אלא השאלה היא, כמה חברי כנסת צריכים להסכים על מנת להתגבר.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, היינו מעריכים בזה, רק נדגיש...
תודה על ההסבר המלומד.
כן, ורק נדגיש שבשעתו פסגת ההתגברות הראשונה הוא עברה בתקופת רבין כראש ממשלה, זה היה על חוק הבשר הטרף, למי שזוכר את ההיסטוריה מאז שנת 94, נדמה לי.
עורך דין חיים זיכר... התגברות על חופש העיסוק, והיא לא קיימת בכבוד אדם וחירותו, כן.
בהחלט. חיים זיכרמן, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, בוקר טוב. חיים ולדר, תודה, הייתה לי לעונג.
תודה בצלב ותודה למאזינים.
נשתמע בעזרת השם, תודה לצוות שלנו.
יום טוב.
יום נפלא ובין הזמנים פורה, ובטוח שמרו על עצמכם. בוקר טוב.
נוסעים בבין הזמנים לצפון? נשארים מחוברים לשידורי קול חי באפליקציה או בטלפון. 036-780-780 036-780-780 כולנו עם קול חי. חליטה? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת, לבנת פורן.
כוכבית 2498, לבנת פורן.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
טורנדו.
זקוק להלוואה?
כן, אבל הבנק לא מוכן לתת לי.
ויש נכס בבעלותך?
בטח, יש לי דירה.
אז אתה לא חייב את הבנק. חייג עכשיו למושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, ותוכל לקבל משכנתה מותאמת אישית בתנאים מצוינים. גם אם הבנק אמר לך לא.
מושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930.
כמה חיכיתם לתקופת בין הזמנים? קיץ, אווירה של חופש, נוסעים לטייל. זכרו, בכביש אין בין הזמנים. גם בחופשה מקפידים על כללי הבטיחות ושומרים על היקרים לנו מכל. כשנכנסים לרכב, קודם כל חוגרים את כל הילדים, ואחר כך נחגרים בעצמנו. לא נוסעים לפני שכולם חגורים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך, מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם שבע שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
ימי מחירות בין הזמנים באדרן, טאבלט משפחתי ב-50% הנחה, אין משפחה שתפספס את זה. כוכבית 80-97, הדרן, כוכבית 80-97.
מעבררים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
איפה אפשר לקנות מכונת קפה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
לקויות למידה הן הפרעות שנולדים איתם, והן מפריעות לילד שלכם להבין את הנלמד, לקרוא, לכתוב או לפתור תרגיל בחשבון. ילדים עם לקויות למידה חווים קשיים לא רק בלימודים, אלא בכל תחומי החיים וגם בתחום הרגשי. והקשיים האלה יכולים ללוות אותם גם בבגרותם. שמי דוקטור נתנאל, אני מנהלת מרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center. ואני רוצה לספר לכם על טיפול שיעזור לילד שלכם לנצח את לקויות הלמידה. אימון מוחי בשיטת הנורופידבק, טיפול שהוכח מדעית ומחקרית. ויש לזה הסבר פשוט. לקויות למידה נובעות בין היתר בפעילות מוחית לא תקינה, והפתרון הוא לאמן את המוח, לשפר את התפקוד שלו ולהתגבר על לקויות למידה.
הפינה הוגשה באדיבות Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, כוכבית 6252.
מיד יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
כולנו עם כולך.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. צהל ממשיך לשמור על דריכות.